שלום לכולם, כאן איתכם יצחק זגה. אנחנו נעסוק היום בנושא של ארצות החיים. הפסוק בתהילים, בקופתת זין, פסוק תת אומרת, הלך לפני השם בארצות החיים. מה זה ארצות החיים? איזה ארץ היא? ארץ מעניקת חיים. אומר רש"י, זו ארץ ישראל. ארץ ישראל נותנת לעם ישראל חיים. מה, ובלי ארץ ישראל אין קיום לעם ישראל חלילה? מה? היינו בחוץ לארץ, למדנו תורה, יש עד היום אנשים גרים בחול, מה זה? אין חיים, ארצות החיים זה רק פה. בתהילים נ"ו י"ד, עוד פעם, להתהלך לפני אלוהים באור החיים, אומר רש"י, לשוב לארץ ישראל. כלומר, יהודי חי באמת עם כל העוצמה הנשמתית שלו, דווקא על אדמת ארץ ישראל. טוב, בסדר, אז אתה צודק, השראת שכינה היא דווקא בארץ ישראל, אבל אפשר גם לחיות בחול וללמוד תורה בחול. למה ארץ ישראל הוא כל כך חשובה? אני זוכר פעם הייתי באחת המדרשות, אחת הבנות אומרת לי, היה פה רב אתמול, לימד אותנו שבלי תורה עם ישראל לא יכול להתקיים. אבל ארץ ישראל, אפשר להסתדר בלעדיה. זה נכון, זה לא נכון. אמרתי לה, תראי, יש רמב״ם מפורש על הדבר הזה בהסברו של החתם סופר. בואו נראה את הדברים. אומר הרמב״ם, מצוות עשה קידוש החודש, זאת מצוות עשה קופנון ג'. מסביר הרמב״ם בהתחלה שלקדש את החודש, דהיינו, מה שהיו פעם עושים, מביאים עדים שראו את הלבנה מתחדשת, ועל פי זה מקדשים את החודש, וצריך להבין, זה לא כמו לוח שנה לועזי, סתם תאריכים, איזה סדר שעשו עם השמש. פה מדובר על קדושה של התחדשות, כוח חיים חדש שיורד לעולם ומחדש את העולם. אז היו עושים את זה פעם, דיינים סמוכים בארץ ישראל, אומר הרמב״ם, רק בארץ ישראל. אי אפשר לעשות את זה בחוץ לארץ. טוב, עכשיו, כיוון שראו שהבית הולך להיחרב והשמיכה הולכת להיפסק וכו', אז קידשו את כל החודשים קדימה, בית דין קדום שהיה דיינים סמוכים, היום אין לנו דיינים סמוכים, יש לנו דיינים מורשים לדון, אבל לא סמוכים בשמיכה שנמשכה ממשה רבנו, כי השמיכה נפסקה. אז במילה אין השראת שכינה באופן גלוי על הדיינים, ולכן למעשה הדיינים היום לא יכולים לקדש את החודש, רק דיין סמוך יכול לקדש את החודש. אז כשראו את זה, הלל השני קבע את כל הלוח שנה העברי, ולכאורה קידש את כל החודשים, כבר מאז, מלפני הרבה מאוד שנים, מאות רבות של שנים, את כל הרחשי החודשים קידש קדימה. לכאורה אנחנו מסודרים, יש קידוש החודש. ואומר הרמב״ם, פתאום משפט מאוד מיוחד, אומר, ובכאן שורש גדול משורשי האמונה, לא ידעהו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. טוב, מה דעתו עמוקה? הבנו, אמרת לנו שצריך קידוש החודש בארץ ישראל. מה? אומר, לא ידענו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. מה כל כך עמוק? בדרך כלל שהרמב״ם אומר את זה, זה אומר שהרמב״ם פה בדבריו מסתיר איזשהו יסוד מאוד עמוק, וצריך להתבונן בדבריו ככה לעומק. אז אומר לנו הרמב״ם מיד אחרי זה, וזה שהיותנו היום בחוץ על הארץ מונים במלאכת העיבור שבידינו, כלומר, מלאכת החודשים, לדעת מתי ראש חודש, האם הוא יום, האם הוא יומיים וכו'. בחוץ לארץ אנחנו מונים את זה, אומר הרמב״ם ואומרים שזה היום ראש חודש וזה היום יום טוב לפי לוח השנה, לא מפני חשבוננו נקבענו יום טוב בשום פנים, אבל מפני שבית דין הגדול שבארץ ישראל כבר קבעו, זה היום ראש חודש או יום טוב. טוב, בסדר, אמרנו את זה, מה כל כך סוד עמוק מסודות התורה, איך הוא אומר את זה, לא, שורש גדול משורשי האמונה, לא ידעהו ולא יתבונן ממקום אלה, מי שדעתו עמוקה, הבנו, היה בית דין הגדול, הוא קבע את הלוח שנה, אנחנו היום בחוץ לארץ לא אלה שמקדשים את החודש, אלא חיים ממה שבית דין הגדול שבארץ ישראל כבר קידש את החודשים. הכל מובן, מה הסוד הגדול פה? אבל אז מגיע בהמשך דברה משפט גדול ברמב״ם, אומר הרמב״ם, ואני אוסיף לך באור, שימו לב עכשיו טוב, אומר הרמב״ם, אילו הנחנו דרך משל, שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, ואומר הרמב״ם מיד משפט, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. אומר הרמב״ם, אם היה רגע אחד שלא היה אף יהודי בארץ ישראל. מיד אומר הרמב״ם, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. כלומר, לפי הרמב״ם, אם היה רגע אחד שלא היה אף יהודי בארץ ישראל, זו הייתה מחיית האומה. אבל מה הוא רוצה? הרי הוא אמר שבית דין הגדול שבארץ ישראל כבר קבע את קידושי החודשים לכל הדורות, אז מה הוא רוצה? לא מובן מה הרמב״ם אומר. נניח שהיה רגע שאין אף יהודי בארץ ישראל, בסדר, אבל החודשים כבר קודשו. על כך כותב רבי משה סופר, בעל החתם סופר בגאונותו העצומה, בישות חתם סופר לחלק יורה דעה, סימן ריש למד דלת. מסביר החתם סופר את שיטתו העמוקה ואת הסוד הגדול שהסתיר כאן הרמב״ם. אומר החתם סופר, הוא סביר עליו לרמב״ם, דמה שחישבו הראשונים שנים וחודשים וקידשום, מה שדיברנו שאותו בית דין הגדול של הלל השני, כבר קבע את כל החודשים וקידש אותם, ויש לנו לוח שנה של קדושת ראש חודש שכבר קבועה מימים עברו, זה לא יועיל לדעת הרמב״ם, אלא כשהכל פנים נשארו בארץ ישראל, אפילו קורמים ויוגבים ישראל. שימו לב לביטוי הזה בחתם סופר. מה הוא מתכוון קורמים ויוגבים? הוא אומר, גם אם אלה שהם בני ארץ ישראל, הם לא תלמידי חכמים גדולים, הם חקלאים. אנשים טובים, שומרים מצוות, חקלאים, קורמים, יוגבים, הם לא איזה גדולי התורה. גדולי התורה נמצאים אז באותה תקופה בחוץ לארץ. אומר החתם סופר, הרמב״ם סובר, שקידוש החודש ההוא של הלל השני לא יספיק בשביל לקדש את החודשים. אלא, על כל פנים, כשנשארו בארץ ישראל אפילו קורמים ויוגבים, אפילו יהודים פשוטים, ישראל, אשר בהגיע הזמן ועידן ההוא, ואז הקורמים יקבעו מועדים על פי חשבון הקדמונים ההמה, לפי מה שרואה בלוח ההוא וסדר העיבור של כל שנה. שימו לב, אומר, אתה יודע מי משלים את פעולת קידוש החודש של הלל השני? היהודי שנמצא בארץ ישראל, גם אם הוא איזה חקלאי, לא איזה ראש ישיבה. ואומר בעצם החתם סופר שלפי הרמב״ם, וזה מה שהרמב״ם פה גנז בדבריו, לפי הרמב״ם, בית דין הגדול שקידש את כל החודשים לכל הדורות, שאנחנו היום מסתכלים בלוח ואומרים, או, ראש חודש ניסן ביום ראשון. כל הכבוד. איך, מי קידש את החודש ניסן ביום ראשון הקרוב, א' ניסן? מי קידש אותו? אומר לך הרמב״ם, דע לך, מה שבית דין הגדול עשה בזמנו וקבע את א' ניסן ליום ראשון הקרוב, זה לא תופס. אלא אם כן יהיה יהודי בארץ ישראל שיסתכל בלוח ויגיד, יום ראשון, ראש חודש ניסן. זה משלים את חלות קידוש החודש שבוצע אז בזמן קדמון, והחלות שלו היום היא חלה רק אם יש יהודי בארץ ישראל שמקבל את החילות הזאת ואומר, היום ראש חודש, יום ראשון, ראש חודש ניסן. אז החודש מתקדש. וזה בדיוק מה שאומר הרמב״ם. אם אילו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו את האומה מכל וכל. ממשיך הרמב״ם ואומר, ולא יהיה שם בית דין, ולא יהיה בחוץ לארץ בית דין שנשמח בארץ, הנה חשבוננו זה לא יועילנו כלום בשום פנים, לפי שאין לנו לחשב חודשים ולעבר שנים בחוץ לארץ, אלא בתנאים הנזכרים, כפי שבארנו, כי מציון תצא תורה. וכשיתבונן מי שיש לו שכל שלם לשונות התלמוד בכוונה הזאת, יתבאר לו כל מה שאמרנו הוא באור אין ספק בו. ופה בעצם הרמב״ם למעשה רומז לנו את מה שהחתם סופר מגלה לנו בשיטתו של הרמב״ם, שלמעשה בלי שיהיו יהודים בארץ ישראל אין קידוש החודש. ממשיך החתם סופר, שימו לב, ממשיך לגלות לנו את סודו של הרמב״ם, ואומר, לא יועיל קידוש החודש שקדמונים עשו, אלא כשהכל פנים נשארו בארץ ישראל, אפילו קורמים ויוגבים ישראל, אשר בהגיע זמן ועידן ההוא של ראש חודש, ואז הקורמים יקבעו מועדים על פי חשבון הקדמונים ההמה, לפי מה שרואה בלוח העיר ובסדר העיבור של כל שנה, ועל ידי זה מתקדשים המועדים בכל העולם. ואיליו, אם חלילה אין יהודי בארץ ישראל, לא יועיל חשבון וקידוש הקדמונים. ושבטלה כל התורה חלילה, ואין כאן אומה ישראלית חס ושלום, אומר החתם סופר, והיינו כליון אומה חס ושלום, אלא שהבטיחנו יוצרנו שלא יהיה זה. מילותיו המהדהדות של החתם סופר מאוד מאוד ברורות בצורה הכי חותכת שיש. אומר החתם סופר על פי הרמב״ם במשפט הזה, חלילה לאל מעשות זאת כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו את האומה מכל וכל. פירושם הוא שהקיום הישראלי תלוי בכך שיש יהודים בארץ ישראל. וזה אומר לנו פה שאם חלילה זה לא יהיה יהודים בארץ ישראל, אז ממילא אומר לא יהיה קידוש החודש, אז אין התחדשות לעולם. ושבטלה כל התורה חלילה. אין תורה בעולם, ואין כאן אומה ישראלית חס ושלום, אומר החתם סופר, והיינו כליון אומה חס ושלום, ממשיך ומגלה לנו החתם סופר את סודו של הרמב״ם, אלא שהבטיחנו יוצרנו שלא יהיה זה, הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא תמיד ישמור שיהיה פה יהודים. מה יוצא מכל הדברים הקדושים האלה? לפי הרמב״ם, בהסבר החתם סופר בירודי הרי של המדלת, לפי הרמב״ם יוצא שהקיום הישראלי תלוי בכך שיש יהודים בארץ ישראל. עד כדי כך שאפילו עם גאוני התורה, היו תקופות כאלה, יושבים בחוץ לארץ, ופה בארץ יש איזה כמה חקלאים כאלה, שאומרים, יום ראשון ראש חודש, החקלאים האלה הם שמשלימים את חילות קידוש החודש של הקדמונים שקידשו את ראש חודש ניסן ואת כל החודשים בלוח השנה שלנו לשנותיו. כלומר, למעשה יוצא מהרמב״ם הזה שעצם הקיום הישראלי, קיום התורה, קיום האומה הישראלית, תלוי בישיבתנו בארץ ישראל. עכשיו הדברים מתחברים בצורה מדהימה, כי בעצם הפסוק בתהילים אומר, תלך לפני השם בארצות החיים. אתה רוצה חיים? אתה צריך ארץ ישראל. בלי ארץ ישראל אין קיום לאומה הישראלית. הדברים האלה מגיעים ביחזקאל לחזון העצמות היבשות. וזה מדהים, כי בחזון העצמות היבשות, יחזקאל אומר את הדברים שאמרנו כעת בצורה הכי ברורה, אפשר להגיד חותכת, פשוט מדהימה. אומר הנביא יחזקאל פרק ל"ז, הייתה עלי יד השם ויוציאני, ויניחני בתוך הבקעה, ואם אלה עצמות, זה בדילוגים כדי שלא נעריך, אז הוא מראה לו הקדוש ברוך הוא בקעה כזאת מלאה עצמות, והנה יבשות מאוד. עצמות יבשות לגמרי. ויאמר אליי, הנבא על העצמות האלה ואמרת עליהם. העצמות היבשות, שימו דבר השם. מי אלה העצמות היבשות האלה? הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. הוא מחיה את העצמות היבשות. ונתתי עליכם גידים והעליתי עליכם בשר וקרמתי עליכם אור. ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני השם. אז יש פה איזה מין תחיית המתים לעצמות האלה וממש כל הגוף שלהם נבנה. ויהי קול כהנבאי, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו, והנה עליהם גידים ובשר עליו, ויקרום עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. כלומר, קודם ייבנה הגוף, ועדיין אין בהם רוח. ויאמר אליי, הנבא אל הרוח. עכשיו בוא נטפל ברוח, בנינו את הגוף, בוא נכניס רוח, כמו שבאדם הראשון, ויפח באפיו נשמת חיים, קודם בנה את הגוף. אחרי זה נפח בו רוח חיים, גם פה. כה אמר השם, מארבע רוחות בואי הרוח, ופחי בהרוגים האלה ויחיו. והנבאתי, ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם. ויאמר אליי, אז מה זה החזון הזה? בא הקדוש ברוך הוא ומפרש ליחזקאל על מי מדובר. העצמות האלה, כל בית ישראל המה. שימו לב, כל עם ישראל נקרא עצמות יבשות בזמן גלות, כמו שתכף נראה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו. ועבדה תקוותנו, חלס, לא חוזרים לארץ ישראל, נגמר, כבר כמעט 2,000 שנה אנחנו בגלות, עזוב, נגמר, אנחנו פה, ירושלים דה ליטה, ירושלים דה ברלין, זה עזוב, אנחנו גמרנו עם ארץ ישראל. לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר השם, הנה אני פותח את קברותיכם. מה זה הקברותיכם הזה? חוץ לארץ. חוץ לארץ זה בית קברות לנשמה היהודית. יהודי בחוץ לארץ הוא חי, אבל הוא גבייה מהלכת. כי נשמתו סגורה, חתומה ועזוקה ונעולה. לכן אומר הנביא, כה אמר השם, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי. יותר ברוטלי מזה, יותר חותך מזה, יותר חד מזה. חזקאל הנביא, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. שימו לב. כלומר, כשאתם בחוץ לארץ, זה קברותיכם. אני אוציא אתכם מקברותיכם, ויביא אתכם אל אדמת ישראל ארצות החיים, ותחזרו לחיות, תחזרו לאור נשמתי, לאומי, שכינתי, אור השכינה יחזור בלבבות שלכם, ייבנה בית המקדש, תיבנה הארץ, קודם כל ייבנה הגוף, כמו שראינו, ואחר כך גם תיכנס הרוח. אנחנו נמצאים עכשיו במעבר, הגוף נבנה, אמנם לא לגמרי, עוד יש הרבה מה לעשות, עוד חלקים ניכרים מארץ ישראל עוד בכלל לא בידינו, וגם בתוך מה שבידינו יש עוד הרבה עבודה, אז צריך קודם כל נבנה הגוף, ואחרי זה, מארבע רוחות בואי הרוח, ופחי, צריך להיות ויפח באפן משמת חיים באפיה של מדינת ישראל, של עם ישראל בארץ ישראל. אלה הם השלבים של הגאולה. אבל שימו לב, לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר השם, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם, ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי. כלומר, ברגע שקמה מדינת ישראל, למעשה, קחו כדוגמה, חוסלה הנצרות. חוסלה הנצרות, כי הוכח לעין כל שעם ישראל אהוב על ידי הקדוש ברוך הוא, והוא עושה לו ניסים נפלאים, פלא שאי אפשר לתפוס, תקומת מדינת ישראל, נס כזה גדול, מאז מעמד הר סיני לא ראינו, פשוט מדהים. ממשיך הנביא יחזקאל ל"ז ואומר, ונתתי רוחי בכם וחייתם, כלומר אחרי שיבנה הגוף, תיכנס הרוח, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני השם, דיברתי ועשיתי. ופה אנחנו רואים בחזון הזה של יחזקאל את האמירה החותכת. חוץ לארץ, לא חיים. ארץ ישראל, ארצות החיים. רמב״ם, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיחנו שלא ימחה אותו את האומה מכל וכל. חתם סופר אומר לנו, על פי הרמב״ם, אם היה רגע אחד שלא היה אף יהודי בארץ ישראל, היה זה כיליון אומה חס ושלום, ולא היה יותר תורה בעולם, בטלה תורה, אין כאן אומה ישראלית חס ושלום, כיליון אומה חס ושלום, אלא שהבטיחנו יוצרנו שלא יהיה זה. דברים מאוד ברורים. לפי זה, היהודים בחול חיים מתוך זה שאנחנו פה בארץ ישראל, יושבים על אדמת ארץ ישראל, ושולחים להם חיים בדור חבילות. הם מקבלים מאיתנו חיות, כי אנחנו יושבים על אדמת ארץ ישראל, ארצות החיים. מרן הרב קוק, במאמר שמופיע בספר מאמרי הראייה, עמוד 269, בא לדורו ואומר להם, אתם בעצם עצמות יבשות. אתם בחוץ לארץ עצמות יבשות, אתם צריכים לעלות לארץ ישראל. ואומר להם, אם אפסה התלהבות הקודש ורצון הגאולה הנעלה הנובע ממנה. כלומר, אם היה בשופר גדול, אז היה לנו גאולה שאנשים מבינים, צריך לבוא לארץ ישראל, לבנות מקדש, לחדש את הנבואה, להחזיר השכרת שכינה. לא עובד, אפסה התלהבות הקודש. ואם גם הרגשה אנושית לאומית וטבעית ורצון של חיי לאום בכבוד, גם הם אפסו. כן? גם הם אפסו. כלומר, הגיע למצב שאפילו לא מחפשים שיהיה לנו כבוד לאומי משלנו, מדינה משלנו. לא, יש להם ירושלים דליטה, לא צריכים את ארץ ישראל. אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה, באים אויבי ישראל ותוקעים באוזנינו לגאולה. הם מכריחים אותנו לשמוע כל שופר. זה ממש סמוך לפטירתו בחובת רבי יהודה החסיד. הוא נעם את הנאום הזה. הם מכריחים אותנו לשמוע כל שופר. הם מטריעים ומרעישים באוזנינו ואינם נותנים לנו מנוח בגולה. שופר של חיה טמאה נהפך לשופרו של משיח. בא הרב קוק ואומר להם, רבותיי, תבינו, אם לא עולים לארץ ישראל, אם העצמות יבשות לא רוצות לקום ולהתחבר ולבוא לארץ ישראל ולבנות מחדש את הגוף הלאומי הישראלי, באים אומות העולם והם מכריחים אותנו לעלות. עכשיו, זה מרטיט את הלב, כי זה היה בסביבות תפרש צדי דלת, משהו כמו 5 שנים לפני השואה. ואומר להם הרב קוק והזהיר אותם ואמר להם מראש, ואני מצטט מתוך דבריו, המלאק, פיטלורה, זה היה גם צורר גדול שם ברוסיה, היטלר, מחשמו וזכרו, הוא הזהיר אותם, הוא אמר להם את השם שלו, מעוררים לגאולה, שתבינו, 5-6 שנים לפני השואה, עומד הרב קוק בחובת רבי יהודה החסיד בירושלים ואומר להם, לא תחזרו לארצות החיים, הנאצי מחשמו, הוא יעלה אתכם לארץ ישראל, כי אין חיים ישראליים בחוץ לארץ, בזמן גלות, זה משהו מיוחד. אבל ברגע שנגמרת הגלות, כמו שאמר הגר"א והבעל שם טוב, עוד לפניהם, אור החיים הקדוש, שנגמרה הגלות בשנת תפקוף, צריכים לעלות לארץ ישראל, ואומר להם הרב קוק, לא תעלו, הנאצי ימח שמו, הוא יעלה אתכם, רחמנא ליצלן, אחרי פטירתו, השואה הנוראה. המשיך הרב קוק באותו נאום ואומר, ומי שלא שמע כל השופר הראשון, כלומר, שלבוא מתוך אידיאלים, כמו תלמידי הגר"א, ואף לכל או האורחיים הקדוש ותלמידי הבעל שם טוב, ואף לכל השופר השני הרגיל, כלומר, של סתם לקום ברמה הלאומית, כן? לא רצה לשמוע, כי אוזניו נאטמו, כי היבשות של העצמות שלו היא כל כך נורא, הוא ישמע לכל השופר התמי הפסול, בעל כורחו ישמע. רחמנא ליצלן, בעל כורחו ישמע, רחמנא ליצלן מה שהיה. ואף הוא יוצא ידי חובה, גם לאומיות זו של השוט, של צרת היהודים במרכאות, כמו שאומות העולם היו מתייחסות לעם ישראל, גם בה יש מן הגאולה. אולם על שופר זה אין לברך, כי כמו שאומרת הגמרא במשנה בברכות ו'-ד', כל שהוא מין כללה אין מברכין עליו. כלומר, מי היה צריך את הדבר הזה? לו רק היינו מקשיבים לאור החיים הקדוש, לבעל שם טוב, לגר"א, לדברי הרב קוק, לחתם סופר, שגם דחף את תלמידיו לעלות לארץ ישראל. הם כולם הכריזו ואמרו, הגלות נגמרה, וגם החפץ חיים הקדוש, גם הוא אמר, דוס איס דוס, ביידיש, כן? זהו זה, זה הגאולה. וגם לפני פטירתו, החפץ חיים עצמו, יש עדות שהוא אמר, בארץ ציון תהיה פלטה והיה קודש. כלומר, שהוא ראה בעיניו שתהיה פה פלטה, הוא ראה את זה. וגם על הגר"א, הרב כשר בספרי התקופה הגדולה, מביא שהוא היה אומר לתלמידיו, תעלו לארץ ישראל, כי אם לא, זה יהיה בדרך פלטה. היה אומר להם את זה, ודמעות בעיניו, וכותב הרב כשר, מי יודע אם הוא לא ראה את השואה הנוראה. לענייננו למדנו דבר אחד, למדנו שארץ ישראל היא ארצות החיים, הקיום הישראלי תלוי בישיבתנו בארץ ישראל. חזקו ואימצו.